אסתי, את און אייר.
אני מתחילה?
נכון.
אני לא רואה את עצמי. אני רואה שאני באוויר, אבל אני לא רואה את עצמי. שי? עשיתי לפרד.
כן, אני לא יודע, זה משהו אצלך, כי רואים אותך ושומעים אותך נהדר.
נכון, גם ראו אותי קודם.
זה משהו אצלך במסך.
לא עשיתי כלום.
אני מאמין לך.
כן.
המקסימום שאני יכול להציע זה שתעשי שוב רפרש.
אני עושה, רגע.
אבל רואים ושומעים אותך, זה משהו רק בצד שלך.
עשיתי? למה אני מופיעה פעמיים?
אוקיי, את לא רואה את עצמך עדיין?
לא, אני חושך, שחור.
זה, כן, זה משהו צריך.
עשיתי לראות את הסטינגס, ואין שם... לא עשיתי כלום.
אני מאמין לך, אני לא יודע מה לעשות מפה, כי זה רק בצד שלך. אנחנו רואים ושומעים אותך נהדר.
אתם גם רואים אותי?
כן, כן.
וואי, זה ממש מוזר.
בעצם המסך שלך שחור, סליחה על זה, פשוט הצופים עכשיו מקבלים שיחה טכנית, אבל המסך שלך שחור כרגע?
מסך שלי שחור.
אוקיי, תראי אם החיבור מסך למחשב, אם הוא משהו השתחרר, מבינה?
לא נגעתי במחשב, שום דבר לא זז.
לא יודע מה לומר, זה כי זה רק אצלך.
עכשיו סגרתי מצלמה.
עכשיו לא רואים אותך, עכשיו רואים אותך.
עכשיו פתחתי.
כן.
אני לא מבינה, אני מנסה דרך הסטינגס, לראות בקמרה, בקמרה שום דבר לא נפתח.
את יכולה אם את רוצה לסגור הכל, ולהיכנס שוב לתוכנה, זאת אומרת...
אוקיי, סבבה, אני סוגר.
אוקיי, אני אשים עוד משהו קצר.
לא רואים אותי, גם עכשיו. אני לא רואה את עצמי.
אנחנו רואים ושומעים אותך, אסתי.
טוב, אז אני אדבר בלי לראות.
מצוין.
אוקיי, אני גם לא רואה אותך, אגב. בכוונה?
אני בלי וידאו, כן.
אוקיי. טוב, אז אנחנו, שלום לכולם, סליחה על העיכוב, קצת טכני, אני לא רואה את עצמי בכלל. ואנחנו בשעה, בשידור השלישי שלנו, של להיום, וגם הוא בנושא חינוך. למה אני בעצם רוצה להגיד, למה אנחנו רוצים להגיד בשידור הזה, שהנושא שלו הוא הערכות עתידית. כאשר אנחנו הופכים להיות מודעים לתהליכים שמתרחשים סביבנו, למערכות ההפעלה שתחתיהן אנחנו מתקיימים, אנחנו מודעים לכך שיש אנשים שמפעילים אותן, וברוב המקרים זה אך ורק לטובתם. אז איך לא בעצם, אני אומרת, איך לא נשכיל ולהבין שהגיע הזמן לפעולה, שהגיע הזמן לשינוי, לקום ולעשות את הדבר הנכון לטובתנו. ועל ידי זה אנחנו בעצם נחזיר לעצמנו את הכוח. הנחת היסוד הייתה שיש שם מישהו שיודע טוב יותר מה טוב בעבורנו, מה טוב בעבור הילדים שלנו. הוא יעשה הכל כדי להטיב איתנו, עם החינוך שלנו, עם הבריאות שלנו, עם העבודה שלנו. ואם כבר בחינוך עסקנן, עסקינן, אז ברור היה לכולנו שהם יעשו את הכי טוב לילדים שלנו. אנחנו צריכים לסמוך עליהם, שיכוונו, שיאתגרו, שישקיעו, שיעבירו מידע, שהוא מאוד חשוב ללומדים, בחוכמה, ועם ראייה רחבה לעתיד, ובהתכתבות עם דרישות הזמן, עם התקופה וההתפתחות של החברה. שמחנו לאורך כל הדרך שיבינו את נפש הילד שלנו, שיראו טוב את הצרכים שלו, שיקשיבו לחלומות שלו, שיתנו לו מענה לכישורים ולכישרונות שלנו. אני אומרת, אז חשבנו. אנחנו לא יכולים להתעלם מהדברים שאנחנו יודעים היום. מה שאני יודעת, מה שאני יודעת שרבים מאיתנו יודעים. אם הייתה ניתנת לנו הבחירה מתוך ידיעה, להבין שאנחנו משתייכים לתאגיד, היינו יכולים לבחור. אם היינו בוחרים להיות חלק, בסדר. אבל אם היינו בוחרים לא להיות חלק מהתאגיד, סביר להניח שהייתה לנו אלטרנטיבה. ואני חושבת שהגיע היום והשעה לבנייה, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים ואנחנו בונים אלטרנטיבה. אם הרדנו שהישן לא משרת אותנו, וייתכן שהוא גם לא ראוי שיהיה חלק מהחיים שלנו, אז אנחנו באמת יכולים להגיד לישן הזה תודה, להודות לו על שהוא היה, להביט לו בעיניים, להעריך אותו, אבל להסתכל על עצמנו בזמן הווה, לכאן ועכשיו, ולדאוג לעתיד שיבוא. בעיניי אנחנו קיבלנו עזרה, סוג של תרחיש אימה שהיינו בו שנתיים, חווינו אותו בכל אספקט בחיים שלנו, בכלכלה, בחינוך, בבריאות ובמה לא. ברגעים האלה, ממש היום, חזרנו לכאורה לשקט. כאילו לא קרה שום דבר. כששנתיים של קורונה התחוללה כאן מהפכה מאוד מרשימה מאחורי הקלעים. נזרע זרע. אז מה אנחנו עושים איתו עכשיו? כשהשקט מתקיים לכאורה או שלא לכאורה, האם אנחנו נזנח את מה שבנינו בשנתיים, ככה מתחת לרדאר, ועבדנו עליו במלוא המרץ כדי לייסד משהו חדש, שיהיה לנו טוב, שיהיה לילדים שלנו טוב. האם החזרה הזו לחיים ומסלולם יעצרו את הבנייה, והעולם ינהג כתמול שלשום, ושוב נחזור להרגלים שלנו, ומה שקרה לא פגע בחיים שלנו, ובמסלול החיים שלנו, אנחנו נשכח. לא רוצה לחשוב לרגע שאנחנו נחזור לתרדמת שהיינו בה לפני השנתיים, נחזור לקרבולית ונתעטף בה, לאט לאט נחזור לטלוויזיה ולשגרה ולהרגלים. הייתי חולמת והייתי רוצה שניתן דרור וחופש לעשייה שלנו, למה שבער בנו, ונפרוץ קדימה, ונמשיך בבנייה הזו של החדש, כל אחד מהתחום שלו, במה שהעסיק אותנו, וראינו בו חשיבות מאוד גדולה לעשות אותו. כשנתנו אמון עיוור בממסד, ולמדנו לא מעט, אז עכשיו הגיע הרגע לעבור מחלום לפעולה, מישן לחדש. ואני לא לבד פה, יש איתי פה פאנל מקסים, ואני גאה בו, ומאוד מתרגשת, וזה הזמן להעלות אותם, ולהכיר. שי? ואנחנו נכיר פה את פרופסור ארי אופיר, שאיתנו, את יעל, את אירי, ואת מאיה. מה שלומכם, חברים? יכולים לדבר כשמים אתכם.
מצוין, טוב להיות כאן. תודה רבה, אסתי, על ההזדמנות הזאת.
תודה לכם שאתם כאן. ואני חושבת שמי שצפה בנו ברדיו חופש, ראה את ארבעתנו, ארבעת הבנות, והיום אנחנו מעלים את התדר בלייב, אבל לא מכיר את ארי אופיר, את פרופסור ארי אופיר. אז ארי, כמה משפטים עליך כדי שמי שצופה בנו יוכל להתחבר?
יכול להיות שהתרומה העיקרית שלי אליכם היא שאני לא בא מתוך מערכת החינוך שאתם באים ממנה.
כן, אבל תספר לנו מי אתה. תספר לצופים שלנו מי אתה.
כן, בסדר, עוד שנייה. אני בא מהחוץ, מה שנקרא. מהחוץ שהוא לא כל כך חוץ, אז אני לא אלאה אתכם, כי אחרת ניקח לכם את הזמן, אבל בעיקרון אני חבשתי כל ימיי שני כובעים, אחד של אומן מעצב יוצר, עדיין אני פעיל מאוד, יש לי סטודיו, והשני הוא אקדמי, אני 30 שנה באקדמיה, ניהלתי, הייתי ראש מחלקה בבצלל, הייתי בין חמשת ראשי המחלקות שהפכו את בצלל ממוסד מאוד זניח לאקדמיה, אנחנו עשינו את המהפכה. אנחנו לקחנו והקרמנו את מה שאתם מכירים היום בתור בצלל, ממקום שלא הייתה לו שום זכות קיום. אני למדתי בו, אז אני יודע על מה אני מדבר. במילים אחרות גם לא למדתי בו שום דבר, וגם בקושי ראו אותי שם. למה הם נתנו לי תעודה? זו שאלה טובה. אבל יותר מאוחר אני גם, אחרי שאני עזבתי את בצלל, אחרי שדי מיציתי, אחרי 17 שנים, מתוכם 12 שנים ניהלתי מחלקה, אז החלטתי שזהו, ולא לימדתי יותר 12 שנים בכלל, עבדתי רק בסטודיו, אחר כך הזמינו אותי להיות שותף להקמה של מחלקה חדשה במכון הטכנולוגי בחולון, אני מוניתי להיות היועץ האקדמי, זה שכתב את התוכנית והוביל אותה, ויותר מאוחר שלפו אותי מסמינר הקיבוצים להיות מרכז ארבעת המגמות, תקשורת, קולנוע, אמנות ועיצוב. אז זה בגדול לרקע שלי.
אוקיי. אני חושבת שלפני שאנחנו נתחיל את השיח שלנו, וככה נעשה חפירה, נעשה דיגינג על הנושא, שלשמו התכנסנו, וזה הערכות עתידית, אז אנחנו נצפה בסרטון קצר, ואנחנו נחזור בחזרה לפאנל. שי? שי, אנחנו נצפה בסרטון עכשיו.
Once said, everybody's a genius, but if you judge a fish, Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it.
Proceed.
Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A, a letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap.
Watch your language.
Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees.
Objection. Overruled. I want to hear this.
It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, these tests are too crude to be used and should be abandoned. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream,
But countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case.
כן, רוצים להתייחס לסרטון הזה?
הסרטון הזה עשה חצי מהעבודה.
לגמרי.
ממש.
מאוד ממצא את העניין.
יחשוף לנו לומר את הדברים נכון.
כן, אני אמרתי לכם שמצאתי סרטון מעולה, מעולה, שבדיוק ממצא את
אבל, ה... אבל הוא נגע באותו... באותה ליבה שאני מנסה להסביר למה בה אני יכול להשתלב ולמה היא זאת שיכולה לעשות את המפנה. זאת אומרת, משום שלשלב יצירתיות, כן? אני לא רוצה להגיד במילה, לא רוצה להשתמש בחינוך, במילה חינוך, כי...
אריה, שנייה, אתה יכול להגיד רק למאיה ששומעים אותה?
מאיה, את מפריעה לנו. כי לא רוצה להשתמש במילה חינוך, כי עוד מעט נחזור לשאלה באמת מה זה חינוך, אבל הדבר שהכי נדחה על ידי המערכת משך כל הדורות זה המקצועות האלה. מי צריך את זה? מה זה אתם ועדת קישוט? עכשיו אני חוזר למה שהתחלתי להגיד קודם, מדוע אני יכול להביא איתי מטען שלא נמצא כמעט במערכת החינוך, לא רק משום שאני הייתי בזה, אלא אני גם נגעתי בזה. נגעתי בזה אחר כך, אולי מאוחר יותר אני אסביר על מה אני מדבר. אבל הדברים שהוא דיבר עליהם, זה בדיוק העניין. החשיבה לצורך יצירה היא שונה לגמרי מה שלמידה שאין בשום חשיבה. ומה שקוראים חינוך, למידה זה העברת חומר, למה שקוראים חינוך זה משמוע, שילד היה עושה דברים שהוא לא היה ממושמע, אומרים הוא לא קיבל חינוך טוב, זה היה חינוך, חינוך זה למשמע. למה גירשו את אדם וחווה מגן עדן?
בדיוק מאותה סיבה.
בגלל שהם אכלו מעץ הדעת גם, זה הדיסוננס שבין ההשכלה והאמונה, אבל בגלל שהם הפרו משמעת, אמרו לכם לא, ואתם עשיתם כן, וככה זה ממשיך הלאה. זאת אומרת, קודם כל, עכשיו היום, המשמוע שאנחנו חווינו במשך כל הדורות, עם מלכות ומכות ועונשים וכל זה, התחלף, כמו שהמון דברים במציאות של היום, בתודעה של היום, משנים את מצב הצבירה שלהם. התודעה היום עוברת את החשיבה הניוטונית לחשיבה הקוונטית. ואם תרצו שנדבר על זה אחר כך ונרחיב, אז אני אסביר על מה אני מדבר, כי זו נקודת מוצא, לפחות בשבילי, אני חושב גם חשוב שתבינו למה אני מתכוון. אבל אי אפשר היום למשמע כמו שהם ישמעו פעם. אני לא אספר לכם שהמורה היה זורק אותי מהכיתה, ואני ביליתי יותר בחוץ מה שבפנים, והוא אומר לי להביא את האבא, מה האבא היה מבטיח לו שהוא יעשה לי כשאחר כך נבוא הביתה, והמורה היה מבסוט כי הוא עשה את שלו, אז היום כבר לא עושים את זה, אז היום יש טכניקה אחרת, הרבה יותר חכמה, הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר ממזרית, שזה פירמות. פירמות זה לא אלימות, זה הדרך למשוך אותך פנימה מרצונך, להביא אותך אל תוך המלכודת מרצונך, כדי שתתפרמת, כדי שהשליטה שלנו לא תיפסק בך. משהו שאם נאבד שליטה, מה יקרה? מה, כל אחד יתחיל לחשוב לבד? מה פתאום? מי רוצה בכלל שתדע לחשוב? תעשה מה שאומרים לך. זה פחות או יותר, זו פחות או יותר המציאות. עכשיו אני עוד מעט אסיים, לפחות בקטע הזה, אני לא חושב שאנחנו אמורים לשנות את זה, אנחנו לא נשנה את זה, אין מצב. אני חושב שכל מה שאנחנו צריכים לחשוב זה בסך הכל, ואיך אנחנו, אם אני ארחיב טיפה כדי לא לקחת מכם יותר מדי זמן, אז ניקח איזושהי מציאות נניח גיאוגרפית, נהר או נחל שזרם במקום שהתרחשה בו רעידת אדמה. ועכשיו כתוצאה מרעידת אדמה קורה איזשהו שינוי ואיזשהם פלגים יוצאים מתוך הנחל הזה לצדדים ובורחים משם. שם אנחנו צריכים להיות. רעידת האדמה, נגיד שזו הקורונה, זה המומנטום שדיברנו עליו אתמול, וזה הרגע לנצל את זה ולצאת משם, ואני לא יודע כמה יבוא איתנו וכמה ילכו איתנו, אבל קודם כל נציל אותנו, את הילדים שלנו ואת בני ביתנו. בואו לא נדאג לכל עם ישראל, אין מצב, אין מצב. אני גם מכיר את המערכת, הילדים שלנו למדו בבית הספר הניסויים בירושלים, זה היה בית הספר היחידי, אני לא זוכר אם היה אפילו עוד אחד. זהו. כל השאר, אותי זה לא עניין.
אתה יכול להסביר לי איך מישהו, אתה יכול להסביר לי איך מישהו כמוך, פרופסור, אדם שבא מהאקדמיה, מצליח לראות, ולא רבים מצליחים, ולא רבים רואים, את מה שאתה רואה עכשיו, מצליח, בעצם יוצא החוצה בקריאה, ועם תוכנית אפילו סדורה, כתובה, ואומר, בואו, קחו לכם פלג, מי שיבוא יבוא, ותיצרו משהו אחר, כי מה שקיים היום הוא מסוכן. אתה מוכן להסביר לי
מה אתה... זו האבן הראשה השאלה הזאת. למה? משום שאני בא ממקום שלמדתי ולימדתי לחשוב, לא שום דבר אחר. טכניקות וכל זה, זה לא. נכון שבלי זה אי אפשר היה, כאילו זה היה איך, אבל המה? המה היה תלוי ביכולת הפיתוח של מתודולוגיה של חשיבה. אתה לא יכול לייצר כלום, לחדש כלום, להמציא או לפתח, בלי שיש לך מתודולוגיה של חשיבה. מתודולוגיה של חשיבה, ברגע שרכשת אותה, תשתמש בה לכל דבר ועניין. לכל מה שלא תעשה, תהיה עורך דין, רופא, כל דבר. אתם יודעים מה זה אומנות? תגידו אתם רגע, אני שואל אתכם שאלה, מה זה אומנות? במשפט של 5 מילים, שאני, זה עליי, זה בא ממני, אני לא קראתי את זה, לא שמעתי את זה, זה יצא ממני. אומנות זה היכולת האולטימטיבית לשלב את בין המה והאיך, כשהדגש הוא האולטימטיבי. עכשיו אם תיקחו את זה לכל תחום, לרפואה, למשפטים, להכל, זה אותו דבר. זה לא רק לצייר או לפסל או וידאו או you name it. לקחת ולעשות השילוב האולטימטיבי במה והאיך, זו אמנות וזה בכל תחום. עכשיו אם אנחנו ניקח את זה, ואני כבר עשיתי את זה בפועל, אני כבר דיברתי על זה בעבר, אני יכול לחזור על זה אחר כך, עשינו כבר את זה, בנינו מודל, מודל להוראה בדרך הזאת, שבו אתה באמת מעביר את התלמידים את כל תחומי הידע שהם צריכים לרכוש, בדרך אחרת, בדרך של למידה לצורך עשייה, בדרך של שילוב הפרקטיקה עם התיאוריה. זהו בינתיים. אחר כך נוכל להתקדם.
טוב, זה היה החלק שבו אריה גם מתייחס, זה גם מציג את עצמו וגם מתייחס למה שראינו ולה...
לא, אני חושב שזו הסיבה שאני איתכם, אחרת...
מעולה, נכון,
אני לא עכשיו... בא, אני לא הייתי יכול להיות איש של מערכת החינוך. מאיה, אני הוצאתי אותה משם אחרי שהבנתי, היא לימדה שם, הייתה
מאיה זו אשתו של
אר. מאיה היא מורה מושמכת לאומנות. אחרי שהיא לימדה תקופה מסוימת במערכת החינוך, והצליחה מאוד, אני הוצאתי אותה משם, אמרתי לה, קחי מקום אצלי בסטודיו, תעשי מה שבא לך, זה לא מקום עבודה, לא עובדים במקום כזה. זאת אומרת, אני יודע מה זה. עכשיו, אני נגעתי בזה ב4 שנים שהייתי בסמינר הקיבוצים, ישבתי שם בגשר הפיקוד עם המועצה העליונה, ראיתי את הבפנים של הבפנים, שאין תוכו כברו. אז אני יודע על מה אני מדבר, לכן אמרתי, אוקיי, את זה אני יכול לתרום לכם בכיף. אני מאוד מעריך את מה שאתם עושים, אני חושב שאתם באמת מצד אחד ההולנדי עם האצבע בחור של הסכר, אבל עם המון סיכויים.
יש מישהי
כשאני הקשבתי לשידור הזה, בפעם הקודמת, אני לא השתתפתי, אני רק הקשבתי, ואסתי שאלה אותי ואמרתי לה, כן, זה צוות העניין, צוות שיכול לעבוד, לעשות דברים, מוכן להצטרף אליכם.
אוקיי, טוב, אריה. יש מישהי מכן שרוצה להתייחס לדברים שאריה אמר, או לסרטון שראינו?
אני אשמח להתייחס. האמת היא שחשבתי על זה ככה תוך כדי הסרטון, אנחנו מדברים על מה מערכת החינוך עושה ומה אנחנו רוצים בשביל הילדים, ואני קצת רוצה ללכת צעד אחורה, זה תחביב שלי ללכת צעדים אחורה במקום קדימה, מי שמכיר אותי, ומה שאני חושבת זה שקודם כל הילדים, בוא נגיד הדמות החינוכית כביכול הראשונה, או הדבר הראשון שהם מסתכלים עליו זה ההורה, ואנחנו עצמנו ההורים, אנחנו תוצר של מערכת החינוך, ויש כאן כמה דברים שחייבים לקחת אותם בחשבון, כשאנחנו מדברים על מה אנחנו רוצים עבור הילדים שלנו. אחד הדברים זה להכיר מה המערכת עשתה לנו, איפה אנחנו מתובנתים, איפה אנחנו פגועים, להסתכל על הפצעים האלה, לא להתעלם מהם. אני כן רוצה לתת ככה איזשהו סוג של אנלוגיה מתחום העבודה, אני מניחה שאתם פה ושם נתקלתם בדוגמה הזאת, כשבן אדם מתחיל לדרכו באיזשהו מקום עבודה, והוא קצת אוכל קש ואבנים בדרך, ומפלס את דרכו, ולאט לאט מתקדם, ואז הוא מגיע להיות מנהל, ויש זוטרים מתחתיו, ומתחילים אנשים שהם בדרג יותר נמוך, ועכשיו השאלה, אם המנהל הזה מאכיל אותם קש כי הוא אכל קש, או שהוא אומר לעצמו, אני אכלתי קש ועכשיו אני אסלול את הדרך לבאים אחריי, שהם לא יצטרכו לעשות את זה. ואני רואה אנשים שנוהגים ככה ואנשים שנוהגים ככה, שניהם כיוונים מאוד אנושיים, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מתנהלים מתוך הפצעים שלהם, והשאלה לאן הם לוקחים את זה. והשאלה היא איך אנחנו כהורים יכולים גם להכיר בפציעות שלנו, בדרך שאנחנו עברנו, גם להתנער מהתבנות של עצמנו, כדי שנוכל לראות למה הילדים זקוקים, ולמה הם זקוקים כדי להתנהל בעולם, ולאיזה מין עולם הם יצאו בסופו של תהליך. ולהכיר גם באחריות שלנו לספק להם פתרונות, נאותים יותר ממה שאנחנו קיבלנו. אנחנו כמובן מסתכלים על מערכת, שצריכה לתת פתרונות שהם בכל זאת מערכתיים, הם לא מותאמים אינדיבידואלית לכל ילד וילד, ורוצים לקחת את ההזדמנות הזאת, אני חושבת שהקורונה, התקופה הזאת, עם כל האתגרים שלה, מספקת לנו איזשהו טריגר מדהים, מקפצה למשהו אחר, שיש לנו שליטה הרבה יותר גדולה במה שהמשהו אחר הזה יכלול, איך הוא יראה ומה יהיה בו. ואני חושבת שזה להסתכל קודם פנימה אלינו, ולהגיד, אוקיי, אני כזה, אני מבין מה קרה לי, אני מבין מה סבלתי, ועכשיו בוא נסתכל קדימה ולא ללכת, אנחנו גם נמצאים במקום מאוד לחוץ מבחינת הצורך שלנו לעבוד, להביא משכורת הביתה, לספק צרכים חומריים למשפחה, ולפעמים אנחנו רוצים את השקט הנפשי הזה, רוצים שגר ושכח, רוצים לשים את הילד במערכת שלו ושלום. אז איך אנחנו מתכללים את כל זה? זאת אומרת, נשארים עדיין במקום שגם נדעים את עצמנו, את הרצונות ואת הצרכים ואת היכולות שלנו, ובכל זאת מצליחים גם להניע, גם לנצל את ההזדמנות הזאת, וגם לדאוג שלילדים תהיה מערכת הרבה יותר מיטבית, מיטיבה.
מתארת כאן, רצית להגיד, אריה? רצית להתייחס?
לא, אני מקשיב עכשיו.
מתארת כאן עבודה מאוד מורכבת של ההורים, של החברה שלנו. אני לא יודעת אם יש לכולם את הכלים בכלל להסתכל פנימה, מה שבטוח זה משהו שכדאי וצריך לעשות. ובגלל זה אנחנו פה, כי אנחנו רוצים לקרוא לשינוי, רוצים לקרוא להעזה. אני לא יודעת, אני מדברת ויש רחש, אתם שומעים את זה, כאילו כמו סוג של חשמל כזה, כל מי שדיבר, אז יש איזשהו משהו ברקע, חשמלי כזה. כשאנחנו מדברים על הערכות עתידית, איך אתם רואים חינוך בעתיד? מה המשמעות של חינוך? איך הוא ייראה? מה יהיה בו?
אני חושבת ש... עם המילה חינוך, אני, הוויש שלי זה שהמילה הזאת תצא, תצא מהלקסיקון, כמו שארי אמר, אני, עצם המילה הזאת, לי עושה שנים רבות, גם טרום הקורונה, הקורונה רק העצימה, העצימה את הכל, לפחות מנקודת הראות שלי, שאני חושבת ככה ורואה את הדברים כבר הרבה שנים אחורה. וגם נלחמתי על זה בתוך המערכת, או עם הילדים הפרטיים שלי. אבל המילה הזאת, חינוך, לי זה עושה קונוטציה כמו אילוף. אנחנו לא מאלפים אף אחד, ואנחנו לא צריכים, זאת אומרת, זה כאילו, גם המילה חינוך מבחינתי אומרת שאנחנו בעצם שואפים שהילדים יהיו באיזשהו תבנית, באיזושהי תבנית שאני רואה אותה כמקולקלת לחלוטין, שזה לא, כשאנחנו רוצים להעניק לילדים כלים לעתיד, ובאמת שיפרצו את הגבולות ושיפתחו את האינדיבידואליות שלהם ואת העני שלהם, אז אנחנו רק צריכים להיות שם כדי לתת להם כלים. זאת האמונה שלי, לאפשר. לאפשר ובאמת לתת להם כלים שהם יוכלו שמה למצוא לבד. זאת האמונה שלי. לדעתי כל המערכת הקיימת היום היא לא רלוונטית. היא רק עושה נזק. היא רק עושה נזק. אני יודעת איזה נזק לי עשתה. אפרופו מה שאירית אמרה, ואני השכלתי להבין את זה כשדובר בילדים שלי, אז נהגתי אחרת, אבל אני נאלצתי כל הזמן להיות במלחמות מול המערכת, כנ"ל בתוך המערכת, אני בעצמי עבדתי במערכת החינוך, אז שם התמזל מזלי והתאפשר לי רוב הזמן לעשות מה שבא לי, כמו שאני רואה לנכון, למרות שגם שם לא אהבו את זה, ובעקבות הקורונה בכלל הם גרמו לי להתפטר, כי, ולדעתי זה אני קיבלתי מתנה, כי אני פשוט כבר לא יכולתי לסבול להיות שם. אבל בגדול על השאלה שלך לעתיד, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים, אני רוצה לתת משפט אחד שאת אמרת קודם, דוגמה בדיוק על זה שהורים, אני חושבת שהרבה הורים, לפחות מהניסיון שלי, מה שראיתי, גם הורים לכאורה שחושבים כמונו, עדיין נעולים בתוך תבניות, כמו שירית אמרה, כי גם אנחנו בעצמנו פגועי מערכת. לדוגמה, באזור שלי, כשהתחיל כל הטרדוללה, אז אנחנו יצרנו פה קבוצות, בכל מיני היבטים וגם בענייני החינוך. וכשהתחיל להתגבש איזו תוכנית, אז נגיד שרוב ההורים, כל הזמן החזירו את העניין למסלול המוכר, למסלול הידוע. ואני כל הזמן העליתי, ואפילו כעסו עליי. למה אני מתנגדת לזה, ואני אמרה, כל הזמן העליתי להם את זה, אבל בעצם מה אתם עושים? אתם משחזרים את המערכת. אתם משחזרים את מה שאתם לא רוצים. אתם ממשיכים לחשוב באותה דרך, באותה זה, תצאו מהקופסה הזאת, בואו נעשה את זה אחרת. והם מאוד התקשו, הם מאוד התקשו, ובסופו של דבר, לפחות פה, זה נפל, וכולם חזרו למערכת.
מאוד קשה לעשות שינוי, מאוד מפחיד לעשות שינוי, במיוחד כשאתה לוקח אחריות ואתה צריך לעשות אותו. ולא, אתה בדרך כלל סומך, אתה רגיל לסמוך על מקור ידע אחר, המקור, מקור מוסמך, שידע מה טוב לך. אתה, הרגילו אותנו, אוקיי? הרגילו אותנו, ופה אנחנו צריכים איפשהו לעשות את השינוי בתוכנו, ולהאמין שיש לנו את היכולת לעשות כל מה שאנחנו רוצים, באותה מידה ש... קל לנו מאוד לבוא לילד שלנו ולהגיד לו, אתה יכול הכל, אתה יודע הכל, אם אתה רוצה אתה תצליח, אני מאמין בך, איזה קל להגיד לילד, אבל קשה להגיד לעצמנו, שאנחנו כבר לא ילדים, אני אומרת, זה המפתח, ברגע שתזהו את הדבר הזה בכם, אתם תבינו, כאילו, קחו אליכם את ההצעות האלו, את העצות האלו שנתתם לילד, ובתור מבוגר אחראי, תעשו אותם בעצמכם. תוכיחו לילד שאתם יודעים לא רק להציע עצות, אלא אתם גם יודעים לעשות. יודעים לפלס דרך, לחשוב על טובת הילד, זה לחשוב על טובת החברה. לא רק על הילד שלי, אני נמצאת פה, אני מסודרת מבחינת הילדים שלי, הכל בסדר, יש לי ילדים גדולים, כל אחד מוצא את הדרך שלו, עשינו את העבודה, אבל היום אני נמצאת במקום שאני חושבת על כולם, לא על עצמי, לא על המקום הפרטי שלי, על החברה, כי היא חשובה לי, הילדים שלי, העתיד שלהם חשוב לי,
אני חושבת שחלק גדול מההורים חושבים שטובת הילד זה שהוא יהיה במערכת ויוציא ציונים מאה במתמטיקה ובהנדסה ויהיה כמו כולם.
לכן אמר אריה, מי שדיברה?
אני.
כן.
רציתי רק להוסיף. קצת לחבר בין מה שירית ויעל אמרו, אני חושבת שמתוך, אם אנחנו מבינים שאנחנו מפורמטים בעצמנו, פשוט כי ככה כנראה נולדנו, אם אנחנו מבינים את זה, אני חושבת שיהיה נכון לפני שאנחנו משליחים את זה רגע הלאה ואיך היינו רוצים, זאת אומרת לשאלתך אסתי, איך היינו רואים נניח חינוך או צמיחה של ילד, אז אני חושבת שקודם כל יהיה נכון רגע לשקוע בתוך המקום הזה שאומר אנחנו מפורמטים, כלומר המקום הזה שרגע חושב ומבין שכל צורת החשיבה שאנחנו הורגלנו אליה, הדרך שאנחנו עברנו אותה, דרך החינוך או דרך, אפילו דרך המשפחה, ההורים, כל אחד בצורה זו או אחרת, וכמובן שההורים רצו לעשות הכי טוב שיש, יכול להיות שצריך שנייה אחת של רגע התבוננות שקטה. אני יותר מתעסקת עם הגיל הצעיר, ובגילאים הצעירים, לפי הניסיון הקטן שיש לי, כמה שיותר להניח לילד, זה דבר הרבה הרבה יותר טוב. יש לנו איזושהי נטייה בימים האלה, במרוץ הזה שאנחנו נמצאים בו, גם לקפוץ על הילד וישר לנווט אותו לחוג הזה, לפה, לבית ספר, לעשות שיעורים, אנחנו דוחפים כל הזמן, ואנחנו לא מבינים שבעצם אנחנו הנדחפים, יש בנו משהו שכל הזמן דוחף, כי אנחנו כבר מפורמטים, אבל הילד הצעיר, הילד הקטן, לא בהכרח, אני אפילו לא אגיד לא בהכרח, הוא ממש לא צריך את זה, ילד קטן, הוא, איך אומרים באנגלית? A bundle of joy. הוא פשוט כל כולו, במלאות הנהדרת שלו, נהנה לקפוץ לתוך הבוץ בגשם, ונהנה לראות את, ה, את, ה, את, ה, את המים יורדים עליו כשיורד גשם, ופשוט נהנה לצבוע את עצמו, פשוט נהנה להיות, הטובי הזה. ואנחנו, יש לנו את הנטייה ישר להגיד לא, וכן, ומלוכלך, ולא, ולסדר, ומתי, ולדבר כל כך הרבה. הדבר הזה שהרגילו אותנו כל כך הרבה לדבר אל הילד הקטן, לי יש עם זה בכלל שאלה. הוא עוד חי בכלל בעולם אחר. ואני עם הדבר הזה תופסת כל כך הרבה מרחק. אני לא מרשה לעצמי אפילו. אני רואה את הילד הצעיר והקטן הזה כנס שאני בכלל, אני מחכה שהוא יספר לי, יגיד לי. וגם אם זה ייקח כמה שנים, מצוין. כי אני כבר מפורמטת, והוא בוודאי הביא משהו חדש שאני רק מתה לגלות. אז המקום הזה שאומר שאנחנו חייבים ישר להכניס לאיזה מוסד, או לאיזשהו בית ספר, או שנייה, תקופת הילדות הזאת, היא תקופה בעיניי כל כך כל כך חשובה, היא לא חוזרת על עצמה אף פעם יותר בחיים. ויכול מאוד להיות שילד קטן ברגע שרגע מניחים לו, הוא גם יודע ללמוד לבד, לחשוב זה משהו אחר. אני שומעת את אריה ואני כולי נפעמת. אני רוצה לעבור אצלך את הקורס הזה של איך ללמד לחשוב, כי זה כל כך נכון, ברגע שאתה לומד את הטכניקה, לפרק אפילו את. איך אני מרכיב אותה בחזרה? למה יש כאלה שיודעים לעשות את זה וכאלה שממש לא? וברגע שאתה קולט את הדבר הזה, אתה יכול, אתה בעצם נוגע באיזשהו קסם תודעתי שאתה יכול ליצור ולבנות הכל. אבל עד שמגיעים לשם, יש כמה שנים אצל הילד הקטן, שבעיניים שלי האישיות, משרד החינוך לא כל כך תורם לדבר הזה, להפך. ואנחנו כמורים שרוצים לבוא עם כל כך הרבה רצון לטפח, ושוב, לי מאוד קשה עם המילה חינוך גם כן, כי אני לא כך מבינה מה זה אומר. מבחינתי, הילדים שלי מחונכים לא על ידי, הם פשוט ככה. הם מחונכים, אני לא יודעת אפילו מה זה אומר, הם פשוט גדלו להיות כתר ראשי. הלוואי והייתי 10% מהם. ולא, לא הייתי צריכה לעשות כלום, כמעט וכלום. רק לשמור. וכשהם פנו אליי, זה הכל. אז יש משהו גם בהתנחתה הזאת, אם אנחנו לרגע, בוא נגיד, פוקחים את עינינו לתמונה שאנחנו מפורמטים, שהקורונה נתנה לנו את האופציה רגע להתבונן ולראות, רגע, אתם הולכים אחרי משהו, מובלים. צריך רגע כדי לנקות את עצמנו גם איזשהו מרחב של nothingness כזה, ולאפשר להיות בו, לשהות בו, כדי שגם הילדים ירגישו שזה בסדר גמור, לא קורה כלום. חוט החמצן לא נחתך, ואולי אפילו יש, קצת, יש משהו קצת יותר טוב. זו דעתי.
שזה מקסים, מאיה. אריה טל מיוט. אריה טל מיוט. פשוט תלחץ
על הלמידה, הלמידה. גם הלמידה האקדמית מתפרמטת. לא חשוב מה אתה כותב, רק חשוב שתכתוב כמו שכותבים כתיבה אקדמית. אני נכנסתי לאיזשהו פוסט של אבשלום אליצור, אתם מכירים אותו? ואני די יודע ודי התייחסתי לזה, זאת אומרת, לא משנה מה, העיקר תעשה את זה בצורה שהעולם האקדמי היום הוא יבש ומיובש. אני משווה את האנשים שאני עבדתי שכם אל שכם איתם, צעירים ממני נניח ב 15 שנים, עם תארים שלישיים, לעומת אלה שאני התחלתי איתם את הדרך, הם רדודים, והם עם תארים שלישיים, הם רדודים.
אבל אריה, אתה לא יכול לשנות את השיטה, אני אומרת, זו שיטה, זו השיטה. אתה מדגיש בעצם עכשיו את השיטה.
אני רוצה להביא עוד נתון שבא מהדברים של מאיה, וגם שלכם בעצם. המערכת הרחיקה והדחיקה את שקשור לעשייה ולעשייה כערך. אם היו פעם מקצועות כמו מלאכה וגינון, הוציאו את הכל, כי זה מיותר. עכשיו, מה נוצר? נוצר מצב שכאילו, בתור תיאורטיקן, דברן, קשקשן, שכותב מאמרים מכאן ועד הודעה חדשה, אתה נחשב, אבל בתור מישהו שיודע לעשות משהו, כל מה קרה לחינוך המקצועי, איפה כל בתי הספר המקצועיים נעלמו, אין היום בעלי מקצוע, אני לא יודע אם אתם יודעים, בתעשייה, הרוסים שבאו, הביאו, הם הצילו את המצב, הבנים שלהם, הילדים שלהם כבר לא רוצים, אין אנשים שיכולים להפעיל היום בתעשייה, הם הולכים ומתמעטים, תעשייה היום ממוחשבת, תעשייה מאוד מתוחכמת, אין כמעט אנשים שם, זאת אומרת, הערך של עשייה, של עצם העשייה, עכשיו שאני מדבר על עשייה, אני גדלתי בתקופה שיכולתי לעבור ברחוב ולהתעכב על יד בעלי מלאכה, סנדלה, מסגיע, נגע, והיום אי אפשר לראות אפילו כלום מהדברים האלה, אף אחד אין לו מושג איך משהו נוצר. זאת אומרת, ההתרחקות המנטלית מהמציאות כפי שהיא באמת, אל המציאות הסו-קול דיגיטלית, שהיא כאילו היא כוללת את הכל, זה חיץ, זה כמו חומת ברלין, זהו, מה שהיה זה לא מעניין. אני יכול להגיד שזה גם נכון, כי זה גם משפיע על העשייה האומנותית, היום גם העשייה האומנותית הולכת יותר למה שהדיגיטציה מאפשרת, במקום לעשות כמו שפעם, אבל כאן אנחנו לא יכולים לשנות את ההתפתחות, את האבולוציה הזאת, כי יש בה גם דברים נכונים וחיוביים, זאת אומרת זה לא רק שלילי, כל דבר פועל בווקטורים הפוכים של גם וגם, גם שלי וגם חיובי, קחו את המכשיר הזה, דברו עליו מכאן ועד החדשה, תמצאו את כל החיוב ואת כל השלילה בעצם קיומו. אז ככה זה, אין מה, אנחנו לא הולכים לשנות את זה. אבל אנחנו כן יכולים להחזיר את העשייה. ואם נחזיר את העשייה לא רק לכמה מכוננים, חנונים שהולכים שם לאיזה חוג שם בבית ספר, מסונף לבית ספר הריאלי בחיפה, שיש שם חוג שבונה רובוטים וכאלה בודדים, נחזיר את זה. נחזיר את זה, עכשיו, העשייה שאני כבר חוויתי מסוג מה שנקרא לימודי אומנות, זה גם לא זה, זה גם לקשקש ולעשות את מין רפי לוי כזה על חתכת, זה לא נכון, אין בזה שום דיסציפלינה, זה אולי, הם אומרים חווייתי, לא יודע, לא מכיר, לא מבין בזה, זאת אומרת, ללמד ילד כדי לעשות משהו צריך להתחיל אלף ולאט לאט לבנות או לפרק או לדעת איך זה מורכב, מי כאן אמרה את זה, לקחת לדעת לפרק משהו, זה לא כמו שפעם פועלי הבניין היו ההורים שלנו, מכירים את הסיפור על הסבא שהלך עם הנכדה שלו ואמר לה, את רואה את הבניין הזה אני בניתי, אז אמר לו, מה אבא, סבא אתה היית ערבי, כי זה אלה היום אלה שעושים, מי עושה היום, כך ש אם אנחנו נחשוב בגדול לאן לקחת את זה, זה לא רק שיטות דמוקרטי ואנתרופוסופי וככה או אחרת, בסדר, הכל טוב. אבל אם באמת להיערך, ועכשיו אנחנו בעצם מדברים כיצד להיערך למשהו חדש, אז צריכים לקחת משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר כולל. לא רק לא זה, אלא אוקיי, אז מה כן? אז אפשר באמת היום לנצל את המציאות שאנחנו נמצאים בה, בעזרת הבינה המלאכותית, בעזרת האמצעים החדשים שלא היו אז, ולקחת את זה למקום הרבה הרבה יותר רחוק של עשייה, חשיבה עשייתית, ופיתוח מתודולוגיה של חשיבה, לדעת אם אני, יש לי את זה כאן רשום, אני יכול אחר כך להקריא לכם את זה בצורה מסודרת, לא ארוך, אבל אם אני צריך קודם כל להגות רעיון, איך אני הוגר רעיון בכלל, איך אני מתחיל בכלל, איך אני תופס קצה של שביל, את הקצה הנכון, ואחר כך איך אני מתקדם בו, ואיך אני מפתח את הרעיון, איך אני מתקדם הלאה, עד שבסופו של דבר הרעיון הזה מתבצע, הוא הופך להיות משהו שהוא קיים, זה בעצם, לשם אנחנו צריכים להגיע בהכל, בהכל.
אני רוצה, אשמח עוד להוסיף, לפעמים נראה לנו שללכת קדימה למערכת חינוך אחרת זה דבר נורא מסובך, שצריך לבנות תכנים וצריך להקנות וצריך לחשוב איך עושים את זה טכנית ולאיזה הישגים ילדים צריכים להגיע ומה הם צריכים לדעת. אני רוצה לספר שאני בעברי, אני עדיין אימא לשלושה, כבר גדולים, אבל כשהם היו יותר קטנים, בעצם היינו 9 שנים בחינוך ביתי. ולא ראיתי את עצמי כמורה שצריכה לתת להם תכנים מסוימים ולא אחרים, תכנים שמקבילים למה ילדים אחרים מקבלים בבית הספר, אלא אצלי הרעיון היה להיות בגישה שנקראת unschooling, אם שמעתם על זה, בעצם זה אומר לא להיות במקום מתובנת של הקנייה. הדבר הכי חשוב היה לי להיות במצב של הנגשה. ומה זה אומר הנגשה? זה אומר שאם הילדים באים עם שאלה או מחפשים מידע או מסתקרנים ממשהו, להנגיש להם כל מיני דרכים למצוא את המידע שהם מחפשים או את התשובות שהם מחפשים. בכל מיני, ואני חושבת שיש לנו המון המון אמצעים היום, הרבה יותר, אם כבר הרי התייחס לטלפון, אז יש לנו באמת בקצות האצבעות כל כך הרבה יכולות ללמוד, להכיר דברים. ואני לא אומרת שבגלל שאפשרתי את זה הייתי אמא יותר טובה או פחות טובה, אני כמו כל הורה עשיתי ועושה טעויות, אבל אני חושבת שזה משהו שאנחנו קצת במערכת החינוך אין אליו מספיק התייחסות, ואני מתכוונת לעניין של להיות באיזושהי עמימות, שילדים עדיין נמצאים במקום שהם כל כך גמישים, והם יכולים להכיל חוסר ידיעה, הם יכולים להכיל סימני שאלה, הם יכולים להכיל מקום שהם לא יודעים, להיות במקום הזה. ואני חושבת שאחד הקשיים במערכת החינוך היום, זה שהיא מנגישה לנו את המקום של להיות עם פתרונות, שאנחנו צריכים לשים נקודה או סימן קריאה בקצה של משפט, במקום לשים סימן שאלה, כי סימן שאלה זה נורא נורא מאיים, זה בעצם כמו להיות מחוץ לתחום הנוחות. ואני חושבת שדווקא זה שריר שאנחנו ממש לא יודעים להתמודד איתו כבוגרים, אנחנו קשה לנו מאוד עם סימני שאלה, עם שאלות פתוחות, נושאים פתוחים, דברים לא פתורים, אנחנו חייבים ללמוד, למצוא את המתכון המושלם כדי להתמודד עם שאלה, שהמקום של הלא יודע, שמתלבט, ששואל, שמחפש, הוא סוג של מקום לא לגיטימי, שהשהייה שם צריכה להיות הכי קצרה שאפשר. ובעיניי, אני חושבת שבאמת הנינוחות, שמאיה דיברה עליה, אני חושבת שבעצם כולכם דיברתם על זה איפשהו, זה נכנס בכל דבר שנאמר פה היום, המקום הזה של באמת להיות בנינוחות עם זה, לאפשר את הזמן שנדרש, לאפשר את המקום של השאלה, של המקום הפתוח, של המקום הלא יודע, ואפילו לעצמנו, לאפשר להיות במקומות האלה. זה משהו מאוד מאוד בסיסי, שצריך להיות בכל מערכת חינוך, שהיא מתיימרת או משתדלת, משואפת, להיות אחרת ומעודכנת יותר.
מה אמורים לעשות, לדעתכם, אנשים שחשוב להם, הורים ששומעים, שחשוב להם לבנות את האלטרנטיבה. אני לא אתייחס כרגע לבעיה, מול מה הם מתמודדים, חלק יותר, חלק פחות, בשטח, מול בית הספר, רשויות החוק וכן הלאה. אבל כשהם רוצים לעמוד בפני השאלה, אוקיי, מה אני עושה בעבור הילד, או מול קבוצה של ילדים, מי בונה להם? מי אמור לעשות להם? לכתיב גם את השהייה, גם את השקט, גם... מה זה עשייה? עשייה של מה? על מה אתם הייתם ממליצים? מה אתם חושבים? כי אני גם רוצה להגיד שלנו פה יש משהו שהתחלנו לעבוד עליו. לארי יש משהו שהוא התחיל לעבוד עליו. הזום שהיה בתחילת היום שעשיתי עם מורן משיח, יש שם משהו שעובדת עליו 20 שנה. אני חושבת שכל היוזמות האלו יכולות להתאגד, להתחיל כפלג, כנחל, כנהר, עם זרועות שיוצאות ממנו, שכל אחד יכול לבחור לעצמו את הדרך, אבל עדיין אנשים, אני נתקלת בזה כל הזמן, רוצים להיות בעשייה ונמצאים בעשייה, אבל איכשהו הם תמיד מגיעים למבוי סתום, ואנחנו מכירים את המבוי הסתום הזה, גם אנחנו. נוצר שם קושי, משהו בולה, משהו עוצר, אנחנו מבינים כמה זה מורכב, אנחנו צריכים גם להשקיע, זה דורש השקעה של, אנחנו צריכים, זה דורש מאיתנו להיות חופשיים ועדיין להתפרנס, אבל ממש חופשיים, ואז אי אפשר להתפרנס. מה אנחנו עושים? איך אנחנו בונים? מה השיטה?
אני חושבת, אסתי, שאת שאלת פה המון המון שאלות, ושהן גם מאוד מאוד גדולות. הן לאו דווקא קשורות, את יודעת, זה גם עניין תודעתי מאוד מאוד רחב. אני בכלל, כל פעם שאני שומעת את המשפט שאומר, הדור הזה אבוד, אז אני בחרתי לשים שם גם כן סימן שאלה ולשאול האומנם, משום שאני חושבת, וזה שוב, זו הגישה שלי, אני חושבת שאם אנחנו רגע נשכיל, כל הורה וכל אדם ישכיל רגע להיות בתוך השקט, להבין שיש לו כבר את הנס היקר מכל, שזה הילדים שלו, כל מה שהם באמת צריכים, שוב, לפי הניסיון שלי, זה שיראו אותם. וכשההורה נמצא שם עם הילד, בלי ללמד אותו שום דבר, ובלי לדחוף אותו לשום דבר, פשוט נמצא איתו שם, הילד סופג המון. המון. הוא מקבל המון. הוא בעצם לפעמים לא צריך יותר מזה, כשהוא קטן. הוא יכול לבד. הוא יכול לבד, ורצוי גם שיעשה את זה לבד, משום שכמו שירית אמרה, היום הכל כל כך מונגש, אפילו את הבגרויות באים ואומרים להם, תפתרו את מספר 35, זה מה שיהיה במבחן, שאלה 8. אם תפתרו את זה, תצליחו במבחן. אין כבר שום דבר ששולח רגע את הילד מתוך אמונה שהוא מסוגל להמון, לא רק לענות על איזושהי שאלה. למה הדבר הזה כל כך חשוב בכלל? שהוא ילד קטן ידע לפתור דברים בתוך ספר. למה? למה זה חשוב? מישהו בכלל שאל, אני חושבת שזה בגלל שאנחנו מפורמטים לתוך המרוץ הזה, ולתוך ההישגיות הזאת. למה לקדש את ההישגיות בגיל כל כך קטן? למה? האם זה לא עובד בדיוק הפוך בסופו של דבר?
זה בדיוק הצמצום.
לא? לכן, אני, לפני שאנחנו בונים, לפעמים הבנייה נעשית מעצמה, הרי העולם קורה מעצמו, הנשימה שלנו קורית מעצמה, אנחנו לא תמיד צריכים כל הזמן להיות עסוקים, ואם כבר בנייה, למה לא בנייה באמת בתוך הבית, לעשות משהו ביחד, אני לא יודעת, בין אם זה בגינה, ובין אם זה בכל דבר, אפילו השיח, היצירתי הזה בין הורה לילד יכול להגיע למקומות שאפילו לא נחלום עליהם. הישויות האלה, הילדים האלה, הם משהו חדש שהגיע לכאן. לא אנחנו יודעים עליהם משהו, ממש לא, הם יודעים.
מאיה, אני רוצה, מאיה, אני רוצה
להקשיב. לפעמים יש להם רעיונות, אני שומעת רעיונות של ילדים בכיתה שלי שהם רק בני 9. איזה רעיונות? אני לא יודעת אפילו על מה הם מדברים. זה מופלא. אני נשארת תאורת פה. אני חושבת שלפעמים הבנייה נעשית מעצמה. לא חייבים כל הזמן להתגייס לאיזושהי פעולה, או לחשוב לאן אני שולח אותו עכשיו.
אני רוצה כאילו לאתגר קצת. הורים מחפשים חינוך לילדים. זו המילה. אנחנו נשתמש בה, כי למילה הזו אנשים יתחברו. זה לא יספק אותם שנגיד להם, תנו לילד את המרחב. אוקיי, הוא לקח את המרחב, לקח אותו לחצי שעה, לשעה, חזר לטלוויזיה, שהפכה להיות המרחב האולטימטיבי, שמספק את הצורך שלו, או למחשב. ועדיין לא חינוך. זאת אומרת, זה לא נתן להם מענה. שוחחתי עם הילד, הקשבתי לילד, כמה זמן שוחחתי, כמה זמן ההורה משוחח עם הילד, כמה זמן הוא נמצא בהקשבה, בין לשים את האוכל על הגז, לבין לעשות את הכלים, להתייחס לאח השני, לקחת את האח השלישי, לחוג, להחזיר אותו מהחוג, לנקות את הבית, לשפוך את הזבל, ללכת לעבודה בבוקר והילד יהיה לבד, אוקיי, אז הוא שוחח עם הילד, אז הוא הקשיב לו. אז הוא היה, הוא השתמש על פי כל הכללים שהומלצו כדי לקיים שיח מקשיב, פורה, 10 דקות. מה עכשיו? מה עשינו? הילד רוצה, ההורה רוצה חינוך. ההורה רוצה חינוך ועוד לא הגענו לשם. ההורה רוצה שהילד, אם אנחנו רוצים שהילד ילמד משהו, אז עוד פעם, נשלח אותו למחשב, יחפש את הטכנולוגיה, את המידע משם, אבל אנחנו רוצים עשייה.
זה חלק מהבעיות, זה חלק מהבעיות של הפרמות הזה. משום שילד קטן שלא פגעו לו ביצירתיות הבסיסית, הוא יודע מה לעשות, הוא משחק. וילד שמשחק יוצר לעצמו עולם ומלואו. ודרך המשחק והדמיון העשיר שלו, הוא מנתב לעצמו את השבילים עד לגיל שהוא באמת יכול לשאול את השאלות, לבוא עם איזשהו רצון אז לעשות משהו.
מה את יודעת איך נראים היום ילדים קטנים, בני שנתיים, שיושבים במתקן, או בני שנה וחצי, במתקן המתנדנד הזה, טיפה,
okay.
כשאימא שותה קפה או נחה טיפה, והטלוויזיה דלוקה על ערוץ, לא יודעת, זה ערוץ ילדים, פעוטות כלשהו, זה מה שהוא נראה.
אני יודעת. ככה זה נראה. אני יודעת, ולכן, שוב, הגישה שלי לחיים היא לא כזאת. אנחנו צריכים קודם כל, לפני שאנחנו באים במה יהיה עם הילד, אנחנו צריכים רגע להסתכל על החיים שלנו, מה אנחנו בחרנו. זו הבחירה שלנו. אנחנו בחרנו לחיות פה, בעיר הזאת, עם הבן זוג הזה, בבית הזה, עם הטלוויזיה או עם המחשב הזה. אני בחרתי לשים לו את המחשב הזה על הסלקל כדי שהוא רק לא יטריד אותי. זה בחירות שלנו. אם אנחנו צריכים קודם כל להתפרמט אחרת, ולהתחיל לראות מה אנחנו יכולים לצנזר. אי אפשר לבוא, זה לא לקחת את הילד ולשים אותו איפשהו הרי שיתפלו בו. ולכן אני אומרת, מה שאת מביאה הוא מאוד מאוד רחב תודעתית. כן?
אנחנו מתייחסים.
אני גם אשמח להתייחס.
כן,
כן. לכמה דברים, גם לדברים שמאיה אמרה, וגם לדברים שאת אסתי ככה שאלת קודם. מאיה, את מתייחסת המון לתחום של הבית, מה שקורה בין ההורים לילדים. ואסתי, את אמרת, הורים רוצים לשלוח את הילדים למערכת חינוך. אני כן חושבת שצריך לראות את הצורך של הורים לשלוח את הילדים למערכת. נכון שיש המון עבודה עצמית לעשות בבית, המון דברים שאפשר לעשות עם ילדים בבית. אני חושבת ש... הדברים שאלת מה הם חשובים, אבל הם נורא קשים להורים. זה אומר שאנחנו כהורים צריכים להשתנות, ואני חושבת שלהשתנות זה הדבר הכי קשה בעולם. זה אומר לשנות את ההרגלים שלי, צורת החשיבה שלי, את הנוחויות הקטנות שלי לוותר עליהן, לעשות בחירות מחודשות. אם כל דבר הוא בחירה, אז יש לי המון המון החלטות לבצע, זה נורא קשה. אני כן חושבת, ככה, ושואלת את עצמי, איך צריכה לראות מערכת חינוך, ואיך אנחנו בהתייחס למערכת חינוך, אנחנו ההורים, בהתייחס למערכת חינוך, יכולים בכל זאת לעשות בחירות שהן אחרות, שהן לא יהיו נורא כבדות עלינו. ואני חושבת שאחד הדברים הכי פשוטים, בוא נגיד, לעשות בתור התחלה, זה לחפש, לראות את המגוון שקיים היום, קודם כל בתור התחלה. היום יש מגוון הרבה יותר גדול של אפשרויות בתוך מערכת החינוך, בתור התחלה, עוד לפני אלטרנטיבות. כבר יש אנתרופוסופי, יש בתי ספר יער, יש חינוך ביתי, יש כל כך הרבה אפשרויות שכדאי לבחון אותם. לא כל הורה יתאים לו חינוך ביתי, אבל אולי תתאים לו איזושהי מסגרת שהיא באמת הרבה יותר רפויה מבחינת הקנייה של תכנים מובנים וכן הלאה. דבר שני שרציתי להתייחס אליו, וזה משהו שאת העלית מאיה, הנושא של צמצום והרחבה. במובן הזה שבאמת המערכת היא מאוד מצמצמת היום, ומצמצמת בהרבה מובנים. אחד הדברים שמאוד העסיקו אותי בתור אימא בחינוך ביתי, זה העובדה שלכל הילדים במדינת ישראל, ואני מניחה שזה ככה גם במדינות אחרות בעולם, יש בסיס ידע אחיד. כולם יודעים מה זה עקדת יצחק בגיל מסוים ומעלה, אוקיי? עכשיו הילדים שלי שלא רצו ללמוד תנ"ך בשנים מסוימות, הם לא ידעו מה זה עקדת יצחק. כל מיני ביטויים מסוימים שנאמרים בחברה, הם לא ידעו מה, מה פירושם. עכשיו השאלה היא באמת, זאת דוגמה אחת, דוגמה נוספת היא באמת של לפתור שאלות על גבי נייר בתוך חוברת עבודה. זאת אומרת, זה גם המה וגם האיך שאריה התייחס אליו, שגם האיך הזה הוא מאוד מאוד מצמצם. כלומר, אנחנו לומדים מהתורה, או מהמצגת, או מהספר, יש לנו דרכים מאוד מאוד מכוונות ומצומצמות לבנות, ללמוד, וגם התכנים שאנחנו לומדים, גם המקצועות, גם בתוך המקצועות, מה אנחנו נלמד, רשימות קריאה, הן רשימות מאוד מצומצמות, במקום להרחיב. אני חושבת שהעיקרון, אחד העקרונות הכי משמעותיים שצריכים להנחות מערכת אלטרנטיבית, זה הרחבה. זה אומר לא להצטמצם לדרך למידה מסוימת, לא להצטמצם לכלים מסוימים, אנחנו לא נצייר רק בטושים, אנחנו נצייר בכל סוגי הצבעים שיש, אנחנו נחרות על עץ, אנחנו נפזר חול על השולחן בכל מיני צורות, אנחנו נעשה דברים בכל מיני צורות, אנחנו נצייר בעזרת אצבעות הרגליים, אנחנו נלקק את הזכוכית הקרה ונעשה צורות, זה יכול להיות בכל מיני, דרך אגב אצל ילדים זה גם מגיע למשחקים במזון, שאנחנו בדרך כלל הורים לא אוהבים את זה, יש המון דרכים ללמוד להתבטא, יש המון ידע מגוון ביותר, שבעצם אנחנו בוא נדבר על הילדים, יכולים להשאיר אחד את השני, והאמת היא שהם עושים את זה, כי הם, למשל משחקים בהמון משחקי מחשב שונים, וכל אחד מביא מהעולם שלו, או רואים סרטונים שונים, או חשופים למידע שונה, ומשתפים אחד את השני, והם לומדים המון אחד מהשני. אז אני חושבת על הנושא של הרחבה, זה קצת קרוב לנושא של סימני שאלה, בעצם אנחנו לא מתקדעים למידע מסוים, אנחנו לא מתקבעים לדרכי למידה. וברגע שאנחנו נהיה בנינוחות הזאת, זה יהיה לנו הרבה יותר קל, כי אנחנו, כשאנחנו מדברים על בניית או הערכות, הרבה פעמים מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה, בוא נגיד, אותו דבר אבל אחר, אבל הוא אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו נבנה תכנים, אבל הם יהיו תכנים שונים, אבל רק מבניית התכנים אנחנו כבר בעצם הולכים באותו תלם שאנחנו מנסים לברוח ממנו.
אני אמשיך את מה שאת אומרת, עירית, ואני אגיד, באותה מידה, אני אלך על הרחבה. כשאת אומרת צמצום, אז אני לקחתי את זה ישר למקצועות הלימוד. צמצמו, הפרידו, וקראו לכל דבר בשם. זה מתמטיקה, זה הנדסה, זה אלגברה, זה היסטוריה, זה ביולוגיה, זה ספרות, זה לשון, זה דקדוק, זה הפרדה, 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 צמצום, 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 עד הדבר הקטן ביותר. זה ציור, זה מלאכה, זה קרמיקה, זה תנועה, זה מחול, זה צמצום, 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 צמצום. וכשאני חושבת על ידע, הידע אמור להיות רחב. רחב. כששאלו אותי כמה ידע יש לך, אני אגיד, ידע רחב. יש לי ידע רחב, מה לעשות? יש לי ידע בזה ובזה ובזה ובזה. כשאני אחשוב ויעשה ככה חפירה בתוך הדבר, אני אבין שהיום יש לי ידע שאני צברתי כי הייתי זקוקה לו. לא יכול להיות היום, בראייה שלי היום, שהיסטוריה וביולוגיה וספרות לא באו מאותה משפחה. הם מאותה משפחה. לא ייתכן שמתמטיקה, ביולוגיה, מחשבים, הם לא מאותה משפחה. לא יכול להיות שספרות, אומנות והנדסה, לא באו מאותה משפחה. אני לא רואה הפרדה בידע. לכל תובנה שהגעתי, הגעתי כי עשיתי עבודה, כשהשתמשתי בכל השלוחות, בכל המידעים, עשיתי אינטגרציה בין כולם, כדי להגיע לתובנה, כדי להגיע לאיזשהו ערך, כדי להגיע לאיזושהי תשובה עמוקה. חשיבה, חשיבה. וכשאנחנו חווים את החינוך הזה, מופרד, מפולג, מצומצם, 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 בלי יכולת לחבר, כי גם בצמצום הזה אין חיבור לשום דבר. כאילו תלמד, תקרא, תענה, מה שאתה לא יודע, תעבוד, תקח מורה פרטית, תעבוד איתך על צמצום, 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 ללא הרחבה.
אני רוצה להוסיף על זה משהו, לתת דוגמה למשל, בגן.
אני שמתי לב שכולכם התעוררתם, כולכם זזתם בגוף.
אחד הדברים שנגיד בגן שאני
אמרתי... אריה, לא שומעים אותך כי אתה על מיוט.
עכשיו אני יכול לפרוס את משנתי, כי את הרמת לי את זה להנחתה בדיוק בזמן.
אבל רגע, שנייה.
שנייה, אני אגיד קצר. בגן שאני עבדתי, אפרופו, זה גם האמונה שלי וגם של הגננת שעבדתי איתה, זה כמו שאמרתי קודם, קודם כל הנגשה של דברים, אז היה לנו, זה עדיין קיים שם, פינת נגרות, שכל ההורים קפצו, כל פעם ההורים קופצים בתחילת השנה, אתם נורמליות, כאילו זה כלי עבודה, לא משחק, אמיתי, שולחן נגרות אמיתי, עם כלים אמיתיים, וברגים ומסמרים וזה אמיתיים, ומסור אמיתי, ובהשגחה כמובן, אבל יש שם כל כך הרבה מיומנויות, וכל כך הרבה חשיבה, ואם הילד לא מצליח, אנחנו לא נתנו לו את הפתרון, בוא תחשוב, בוא זה, עזרנו לו, או היה לנו פינת פירוק, אנחנו אספנו, ביקשנו שיביאו לנו כלים חשמליים שלא עובדים, תפרקו אותם, או כל הטיולים בטבע, ששם יש גם אומנות, וגם, יש שם כל כך הרבה דברים, וגם חשבון, וגם, או לצייר עם כל מיני, או אם ילדים רצו עכשיו לצייר עם גיר פה על ה... היה לנו בחוץ משטח שלם, כאילו מרחב ענק, תציירו מה שאתם רוצים, לא אכפת לי אימה, עם בוץ, מה אכפת לי? והם עפו על זה, ואני חושבת, ואני יכולה לתת לכם גם דוגמה על הבן הפרטי שלי, שמכיוון שאבא שלי הוא גדל פה לצידו של אבי זל, ש... גם עסק בפיסול בברזל וגם בנגרות וגם בציור, אז מגיל 3 בעצם שאנחנו גרים פה, לנועם, לבן שלי, הייתה פינת עבודה ליד סבא, זאת אומרת הייתה סבא עבד פה ולילד היה לידו, והוא פשוט למד ממנו מצפייה, וכמובן תוך כדי הוא הסביר לו כל מיני דברים, והבן שלי היום הוא בן 16 וחץ, רבע ל-17, באמת יש לו מיומניות, שאני לפעמים עומדת כבר ואומר, וואו, כאילו, בהמון תחומים, ויש המון דברים שהוא פשוט לימד את עצמו, כיוון שהוא נמשך למוזיקה, אז אני סיפקתי לו את הגיטרה, כי זה מה שהוא בחר, כשהוא רצה ללמוד עם הורי, אז הוא למד והוא מעס בזה, ואז הוא החליט שהוא לומד לבד, והוא למד לבד. אז אני באמת מאמינה שזה מה שצריך להיות. ככה צריכה לראות מערכת החינוך, אבל אם עוד כן צריך, אני לא יכולה להתעלם ממה שקורה בחיינו פה, בקדמה. ופה אני חושבת שצריך להיכנס מה שלא מלמדים אותם במערכת, זה מיומנויות לחיים. מיומנויות לחיים שהם יוצאים בלי לדעת שום דבר, כלום ושום דבר.
אני רואה שאריה כבר לא מתאפק. אריה.
מה, אני יכול?
כן, אני רואה אותך.
אני רוצה עכשיו להכניס אתכם קצת יותר לעובי הקורה. בסמינר הקיבוצים אני גם הייתי, ריכזתי את תוכנית המצוינים, היו שם שתי תוכניות, אחת של אלה שלמדו להיות מורים להוראה רגילה, כל המקצועות של הוראה, והשנייה של התוכנית שאני הייתי המרכז שלה, הייתה תוכנית המצוינים של הסטודנטים לתקשורת קולנוע, עיצוב ואומנות. היו שתי תוכניות שעבדו במקביל. בתוכנית שאני ריכזתי, אני בניתי עם הסטודנטים, וביחד עם מרצים נוספים שאני הבאתי לצורך הפרויקט הזה, מתחומי אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך, פילוסופיה, הרחבתי את הצוות, ובנינו מודל של למידה, שיכול לכלול ובו זמנית כמה מקצועות, כמו אנגלית, כימיה ומתמטיקה, חשבון, הנדסה, כל, כמה מקצועות שיש בהם איזושהי שייכות או הקשר כולל לצורך פרויקט מאוד מסוים שהתלמידים צריכים לבצע אותו. עכשיו, אתה יכול ללמוד, כמו שאסתי אמרה, בצורה ליניארית, לך תלמד את זה, תלמד את זה, תלמד את זה, תביא ציון שלום, ואתה יכול ללמוד את זה כי אתה צריך את הידע כדי לבצע את המשימה. אתה תרוץ אחרי הידע הזה, אתה תחפש אותו, לא ידחפו לך אותו. עכשיו, מה שעומד לרשותנו היום, כשאני הייתי בן 15, בתנועת הנוער, הטילו עליי, גם כן, הטילו עלינו נושאים, והיינו צריכים אחר כך לבוא ולדבר על זה, ואחר כך היה על זה דיון, ועליי הטילו מינימליזם. ואני הייתי תלמיד גרוע, אני בקושי ראיתי את בית הספר, הוא לא עניין אותי, אני יותר הייתי בים מאשר בבית ספר. וכדי לעמוד במשימה הזאת, אני חרשתי, ואני הלכתי לספריות, ואני למדתי על מינימליזם, דברים שמלווים אותי עד היום, כי אני זוכר את זה. כל הדברים שאנחנו לומדים, אנחנו גם לא זוכרים אותם, כי אחרי שקיבלנו את הציון, את מי זה מעניין? עכשיו, איך אני רצתי אחרי הידע, כמה שעות אני ביליתי בספרייה של בית לסין ובעוד, היום לא צריך, יש את זה, הכל פה, בלחיצת כפתור, זה בדיוק החלק החיובי, אם דיברנו קודם על שלילי, בקיום של הטכנולוגיה הזאת, ההנגשה של הידע, היום, כערת אגב, הילדים היום יודעים הרבה יותר מהמורים, כי הם כבר שם. עכשיו, אם אתה מטיל משימה, לא על ילד אחד, על צוות של ילדים, שיעבדו יחד על פרויקט משותף, שיכיל כמה תחומי ידע, הגענו עם זה לאליעזר דגני, המנהל האגדי של גימנזיה הרצליה, הוא אמר, יאללה, קדימה, בואו, קחו את הגימנזיה, שזה יהיה החממה שלכם. התחלנו כבר להיפגש עם מורים, ולתפור תוכנית לקראת השנה הבאה, ובסמינר הקיבוצים החליטו שמספיק להם תוכנית למצוינים אחת, והם סגרו את התוכנית שלי ונפרדנו לשלום. אבל הניסיון והמטען שנוצר הוא קיים. זאת אומרת, זה דבר שאפשר עכשיו לקחת אותו מהמקום שזה נמצא בו ולהמשיך אותו הלאה. עכשיו, דבר נוסף, ברגע שזה צוות שעובד ולא רק אחד, הרי חלק גדול מהבעיות החברתיות נוצרות כתוצאה מכל מיני אנטגוניזמים בין בני אדם, בין ילדים, בין בנות, לא משנה בין מה. אתה יכול לא לסבול מישהו, לא לאהוב אותו, אבל ברגע שאתה יחד איתו צריך לעשות משהו, הוא מספק לך איזשהו תחום ידע או תחום מיומנות שלך אין, ואתה מספק לו, המחיצות האלה נופלות, כי אתם צריכים לעשות את זה ביחד ולא כל אחד לבד. זאת אומרת, עבודת הצוות היא חלק חשוב מאוד מדרך הלמידה, כך שלמעשה, על מה שאני תכננתי את התוכנית היה שאותם מורים שלומדים להיות מורים לעיצוב יבואו לבתי הספר, הם יובילו שם את איך עושים דבר כזה, איך מורה כזה בבית ספר יכול היה לקחת מורים מתחומי ידע שונים ולהוביל אותם את המסלול הזה של איך עושים פרויקט. זה, במקום ללמד את הילדים לעשות עיצוב שאחר כך חלקם כן יהיו, לא יהיו, זה לא משנה, זה סתם היה סוג של העשרה. אבל פה זה כבר אחרת. עכשיו, אני כבר לא בעסק, היום כשאני איתכם אני כבר לא יודע אפילו לחשוב מאיפה כן, אבל זה העיקרון. העיקרון הוא לא רק, כמו שיעל אמרה, עצם העשייה, שהיא הדבר, זה א', זה היסוד, לעשות. תלמד מזה שאתה עובד לידו ואתה רואה מה הוא עושה, שיהיו לך את הכלים שלא תפחד לגעת בהם, כן? זה א'. אבל אני מדבר על משהו הרבה יותר רחב, על משהו שאסתי דיברה, איך אני מלמד כמה תחומי ידע רוחבית, בבת אחת, ולזה אני כיוונתי. לא ללמד את זה ואת זה ואת זה, אלא ללמד רוחבית כמה תחומי ידע, כל פרויקט יכיל תחומי ידע אחרים, ברמות שונות, לפי כיתות, לפי מה, ואין שום סיבה שקבוצת צוות כזה לא יכיל ילדים מהחמישית, מהשישית, מיוד א' ומדלת ומגימל, משום שמה שקורה אז, כשאני הייתי ראש מחלקה בבצלל ואני הקמתי אותה...
אריה, אנחנו צריכים רגע, אני עוצרת אותך, כי יש לנו פחות מארבע דקות. יש כאן שאלה, כמה שאלות שכתבו, שכתב מישהו מהתומר שחם, והערה פה כתובה לנו, אתם רואים פה בצד? חזרו לקרקע, מה המסלול, מה המימון, אילו הכשרות יעלו אותו למוסד לימודים גבוה, הנה זה מופיע פה, תודה תומר, זה שי, יש בכלל מוסד לימודים גבוה, מה הפריסה בארץ, מה עם צהרונים, מה עם המס שמשלמים, נמשיך לשלם אם לא צורכים שירותי חינוך, שאלות ליבה, שאלות מאוד חשובות, אנחנו לא נספיק לעלות
לא, אנחנו גם לא חייבים עכשיו להתייחס לשאלות האלה. אנחנו צריכים לבנות משהו
מהיסודות. אני רוצה שתבין, ותבינו כולכם, שאומנם קמות יוזמות ויש יוזמות בשטח, אלו השאלות שעולות.
אבל אנחנו הולכים לבנות משהו, צריכים קודם כל לחפור יסודות, ורק אחר כך, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להתחיל מקומה ד', השאלה, אני ראיתי את השאלה. אני לא התייחסתי אליה, כי זה קומה ד'.
אז אני אומרת שוב.
אני לא רואה את עצמי עונה על שאלות כאלה, כי אני עוד לא יודע אפילו מה היסוד שאנחנו הולכים להניח כדי לבנות עליו משהו. זה עוד לא ברור לנו. אז אני עוד לא יודע לענות על השאלות האלה. כשהבניין יהיה, אז נראה בדיוק איך מתמודדים עם כל השאלות האלה.
כן, אז אני רק רוצה לפנות לצופים שלנו, לפנות למורים, לאנשי חינוך, לאנשים שאכפת להם, לאנשים שעוסקים, שאכפת להם מהילדים, לאנשים שבחינוך ביתי, חינוך יער, לא משנה באיזה, מאיזה עולם חינוכי ומה אתם מלמדים. שהיו רוצים להצטרף לעשייה ובנייה של הדבר הזה, מתוך לכידות, מתוך עשייה משותפת, שתהיה עשייה משותפת, שאפשר ליצור ממנה קבוצות עבודה, קבוצות חשיבה, ולהתחיל, כי הדבר הזה הוא מסועף, הדבר הזה הוא מאוד חשוב, הוא יקר בגלל שמדובר בילדים שלנו, מדובר בתשתית חדשה, מדובר בחברה שתצמח פה, ואנחנו עוסקים פה בהערכות עתידית, כי הבנו כבר אמרנו, ואני חוזרת על הדברים שנאמרו בהתחלה, שהישן כבר לא משרת אותנו. את מישהו כן משרת, הוא תמיד ישרת. גם בעוד 100 שנה, השיטה לא הולכת להשתנות. אבל מי שרוצה להתחדש, אז המקום הוא, שישים את עצמו במקום של עשייה. ואפשר להצטרף אלינו, למצוא אותנו, למצוא אותי, למצוא את אריה, למצוא את עירית, מאיה, יעל, צור איתנו קשר, אנחנו נתחיל, נמשיך, אנחנו נמשיך לעבוד על עשייה ועל על בניית התשתית. טוב, אריה, ראית את התגובה? אני רוצה להודות לכם, הזמן שלנו נגמר, הסתיים. אריה, אני רוצה להודות לך באופן אישי על הזמן, העונג הוא שלי, כבוד הוא שלי, ותודה לבנות הנפלאות שפה, לעירית, למאיה, ליעל, ולשי שברקע, תודה למעלים את התדר, לשי, ונראה, אולי ניפגש עוד פעם ונמשיך את זה מפה, אולי הדברים ייבנו אונליין.
ותודה לאסתי שאירחה אותנו.
אריה, אתה על מיוט.
מה?
אני על מיוט.
לא, אני לא במיוט.
עכשיו כבר לא.
אני לא חושב שהם ייבנו אונליין, אני חושב שהאונליין הזה של עכשיו, יש בו כמובן חשיבות כדי לפתח מודעות לעצם העשייה שלנו, אבל
לעצם זה שאנשים צריכים לשבת.
סוג הזה של עשייה לא יכולה להתפתח אונליין, זה חסר סיכוי.
אבל ככה אמור לראות תהליך ככה אמור, זו דוגמה לתהליך מחשבתי שאמור...
בסדר, אתה צריך להיחשף מדי פעם, אבל מדי פעם צריך להיחשף עם איזה דבר חדש שנוכל לדבר עליו, ולא עוד פעם להמשיך להסתובב סביב הזנב של עצמנו אונליין.
כן, מן הסתם, אולי כבר לא יהיה לנו זנב.
כן, אני מקווה שאם אנחנו נתחיל לעבוד, באונליין הבא כבר אולי נגיד דברים חדשים.
טוב, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה. מה יעל? רצית להגיד משהו?
אמרתי הלוואי.
כן. תודה רבה לכולכם.
תודה רבה לכולם, אני מקווה שישארנו אתכם חומר למחשבה.
ביי, ביי.